הפרק הזה של סייבר סייבר עוסק בעבירות מין. מי שמוצאים שהם מתקשים להיחשף לחומרים כאלו, מוזמנים לוותר על ההאזנה לפרק.
סייבר סייבר שלום. מיד נענה. בינתיים מוזמנים להאזין למוזיקת מעליות שנכתבה על ידי מעליות עבור מעליות. שיחתך חשובה לנו, אבל לחסוך מסכורות של נציגי שירות חשוב יותר.
סייבר סייבר, נועם וידוק, כאן לימור קרליק. ואיזה קטע, הייתי צריכה לשנות סיסמה לג'ימייל, אז בחרתי בניצחון מוחלט, וקיבלתי הודעה שצריך לבחור סיסמה חזקה יותר ומציאותית.
חלק מהשיחות מוקלטות לצורכי בקרה ושיפור אלגוריתם הדיפ פייק.
סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים ומאפים, עם נועם רש ועידוק.
סייבר סייבר עידוק.
סייבר סייבר נועם רש.
לפני כמה שבועות פנתה אליי מכרה וסיפרה לי שידיד שלה נשחט. מישהו הוציא ממנו תמונות פחות צנועות, ועכשיו הוא דורש ממנו כסף, או שהוא ישחרר את התמונות האלה למשפחתו ולחבריו.
תופעה שנקראת סקסטורשן?
שילוב של המילים סקס ואקסטורשן. זאת אומרת, סחיטה על רקע מיני. מישהו אומר, אם לא תעשה מה שאני אומר לך, אני אפיץ עליך תמונות, סרטונים, שמועות או כל דבר אחר שיפגע במעמד המשפחתי, האישי והחברתי שלך. זה סוג של כופרה של הנפש.
וואו.
פיוטי.
כן.
והתופעה הזאת הולכת ונהיית יותר ויותר נוכחת גם בארץ. אז אמרנו, אם הגיעו אלינו בזמן האחרון כמה וכמה סיפורים של אנשים שנכנסו למצוקה כזאת ולא יודעים מה לעשות, אולי נדבר על זה הפעם, ונשתדל אפילו לצמצם את בדיחות האבא בפרק הזה.
כן, בהצלחה לנו.
בהצלחה לנו.
סייבר סייבר.
יש הונאה ידועה, אתה מקבל אימייל מעצמך, ואומרים לך,
היי, יש לנו בשורות עצובות בשבילך. אנחנו השתלטנו לך על המחשב, ראינו את כל הפעילות שלך, ויש לנו את כל מה שעשית שם, יש לנו תמונות שלך, אנחנו רוצים לעזור לך. אז הנה כתובת של ארנק ביטקוין, תעביר לנו כסף, ואף אחד לא צריך לדעת מזה.
אתה רוצה לשלוח אימייל לבן אדם ולהתחנן לנפשך, או לעשות מסע ומתן כדי להוריד את הסכום? אין, כתובת השולח היא כתובת שלך, אין לך עם מי להתכתב. הדרך היחידה שלך לתקשר איתם, זה להעביר כסף לארנק הזה. עכשיו, במקרה הזה של ההונאה הספציפית הזאת, אין להם תמונות שלך. אין להם שום דבר שלך, זה פשוט אימייל המוני שנשלח, סיכויי הצלחה אפילו נמוכים, אתה שולח מיליון ו10 עונים, אז הרווחת 10 כפול כמה שזה לא יהיה שמבקשים.
בממוצע $300.
$3,000 בשביל שליחת אימייל, לא רע. אתה רק צריך רשימה של אימיילים של קורבנות פוטנציאליים, וארנק ביטקוין. אין באמת דרך ממש קלה לתפוס אותך.
וזה גם מגיע בטולקיט, ואתה אפילו לא צריך לדעת מה אתה עושה.
Scamware as a service. זה כמו ההונאות הממש נחותות, עוקץ ניגרי ודומיו, שאם אתה לא מספיק מתוחכם בשביל פשוט למחוק את זה, ואתה עונה לזה, אז זה הסינון הראשוני. זאת אומרת, במקום שיהיו מיליון אימיילים יוצאים ומיליון פניות בחזרה, ואז הם יצטרכו הנוכלים לסנן את כל הפניות, הם עושים באמת הונאה ברמה מאוד נמוכה, כדי להפיל בפח את האוכלוסייה הקטנה יחסית שכן טיפול בזה.
אבל זה לא סוג ההונאות שאנחנו מדברים עליהם הפעם.
אנחנו מדברים על הונאות שבאמת מקבלים גם ראייה לכך שיש לסוחט מידע עליכם. אתה יודע שיש לו, הוא הראה לך. בקו הסיוע של איגוד האינטרנט הישראלי, דיווחו על 3,300 פניות בכל שנת 22, ומבין המתקפות שהן לא מתקפות סייבר, שליש מהפניות היו פגיעות על רקע מיני, והפגיעה המינית הנפוצה ביותר הייתה הפצת תוכן אינטימי ללא רשות. הנתונים בארצות הברית, מאוקטובר 21 עד מרץ 23, שזה חצי שנה, 13,000 דיווחים של סחיטה מינית מקוונת של קטינים, שנוגעת ל-12,600 קורבנות. בחצי שנה. בארצות הברית, רובם בנים. הובילה לפחות 20 התאבדויות. ואנחנו מדברים על רק חצי שנה, רק בארצות הברית, ורק מקרים מדווחים שטופלו. אנחנו יודעים שהרבה אנשים מפחדים לגשת לרשויות, מכיוון שהמבוכה גדולה מדי, והם לא רוצים לשתף בזה עוד גורמים, ובטח שלא אנשים שהם לא מכירים, ובטח שלא מקומות שמהם הסיפור הזה עלול לצאת הלאה.
על פי איגוד האינטרנט הישראלי, שעשה את הסקר הזה שהזכרת קודם, 94% מהקורבנות לא דיווחו למשטרה. זאת אומרת, המספרים שאנחנו רואים בארצות הברית, זה רק מספרים שהגיעו למשטרה. אפשר רק לדמיין מה כמות המקרים האמיתית. ואגב, גם פה בארץ, 40% מהפניות לקו הסיוע של איגוד האינטרנט של אזרחים ערבים,
גברים,
נכון, היו סביב סחיטה מינית. זה פשוט מספרים מפחידים, והדבר הדי מחריד זה שכל שנה נראה שזה רק עולה ועולה ועולה ועולה. בשנת 2023, ה-National Center for Missing and Exploited Children קיבל מעל 26,700 דיווחים על סחיטה מינית עבור כסף.
עלייה של יותר מ-150%, זה היה 10,700 ב-22. אנחנו ניתן בהערות התוכנית לינקים לכל הסטטיסטיקות הללו. מה שאנחנו מבינים מהעלייה של הסוג פשיעה הזה, זה שמדובר בפשע שקל לבצע, שהוא משתלם, זאת אומרת, משיגים את כספי הסחיטה, ושכנראה לא הרבה מהם נתפסים ונכנסים לכלא, כי אחרת לא היינו רואים עלייה כזאת מטורפת.
ואנחנו גם רואים את זה מהאנשים שפנו אלינו, שהאינסטינקט הראשון שלהם זה לשלם. קודם כל לשלם כדי להעלים את זה.
סייבר סייבר.
אז בוא נדבר על איך תוקפים מקבלים גישה לתוכן הזה.
בהרבה הרבה הרבה מאוד מקרים, הקורבנות נותנים את הגישה הזאת. לא בכוונה, אבל זה לא hacking, זה social engineering. זה לא מציאת חולשות במערכות ממוחשבות, אלא מציאת חולשות בבני האדם, בבני האנוש.
כן, אבל. אנחנו לוקחים ממש כמובן מאליו, כאשר אנחנו מצלמים בטלפון שלנו, שזה רק שלנו. אבל בעצם אנחנו חולקים את זה עם העולם, ורק לא מספרים לעולם. אבל לפעמים העולם בא לבקר. מדיה חברתית, פייסבוק ואינסטגרם, שאנשים שולחים שם תמונות רגישות לעתים, או מעלים לשם תמונות רגישות וחושפים אותם בפני חברים נבחרים בלבד, תוקף יכול להשתלט על החשבון הזה ולקבל את כל הגישה לתמונות שהועלו לשם. ואם העליתם תמונה על מנת לחשוף אותה לאדם יחיד ומיוחד, עכשיו גם לתוקף יש גישה לתמונה הזאת, הוא יכול להתחיל לסחוט אתכם. אולי יום אחד נקדיש פרק על איך להשתלט על חשבונות מדיה חברתית, ויש 1,000 דרכים לעשות את זה.
זו אינה המלצה.
זו אינה המלצה, וכמובן שלאף אחד אין דרך לעשות את זה. אם העליתם תמונות כאלה לאפליקציות היכרויות, גם שם לא מאוד מורכב לקבל גישה לחשבונות האלה, ומשם הדרך לסחיטה קצרה מאוד. לא הרבה אולי זוכרים את או חושבים על העניין הזה, ושומרים את התמונות שלהם בגוגל קלאוד. הגוגל קלאוד מחובר לחשבון הג'ימייל שלנו, שאם תוקף משתלט עליו, וכאמור יש שלל דרכים לעשות את זה, יש לו עכשיו גישה לכל מה ששמרתם. אם שכחתם את המפתח לגוגל סטורג' שלכם, מתחת לעציץ בכניסה, תוקף מרושע יכול לקחת אותו ולקבל גישה בעזרת המפתח ולהוריד את כל הקבצים שיש לכם על הענן. ואנחנו רואים את זה באחד הסיפורים שאני מאמין שנפרסם בעתיד הקרוב.
אתה זוכר את האירוע שבו ב-2014 הייתה דליפה מאוד מאוד גדולה של תמונות פרטיות אינטימיות של מפורסמים.
הפאפנינג.
אנחנו לא נסביר את השם הזה, אבל השם הזה הוא קשור לפעילות מינית. והיה שם פשוט אוסף מאוד מאוד גדול והתמונות האלה הופצו בקובץ מאוחד בכל רחבי הרשת, בטורנט, בכל מיני אתרי דליפות.
איך זה קרה?
התמונות נגנבו מ-iCloud של המון המון סלבים.
אם התוקף משתלט על ה-iCloud, יש לו גישה לכל התמונות. כדי להיכנס לחשבון ה-iCloud, היה צריך להקיש סיסמה בעלת 4 ספרות.
4 ספרות. כל ילד בגיל 1 עד 9999.
אבל נניח גם להיכנס לטלפון, אתה יכול לשים סיסמה עם 4 ספרות, ואם אתה תנסה פעם אחת, הוא יגיד לך תנסה שוב.
כן.
תנסה עוד פעם, אוקיי, אז עכשיו תחכה 3 שניות. תחכה שבוע וזה.
אתה לא יכול להפציץ את הטלפון בניסיונים. יש rate limit
וslow down וכל מיני דברים כאלה. מה שקרה באפל,
הם רצו שיהיה לך נוח.
נכון, לא זכרת אם זה 001?
אז
תנסה 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
No.
Okay, now try 000001.
Okay, I'm not doing every number.
והיית יכול תוך שנייה אחת לנסות את כל המספרים, אחד מהם היה נכון. כל מה שהיית צריך, זה את מספר הטלפון של הקורבן, וקיבלת גישה מלאה ל-iCloud שלו.
לא יאמן, לא יאמן.
ויש סיפור ממש מהזמן האחרון, יוזרים שצילמו תמונות ומחקו אותם, לפעמים לפני 6 שנים, פתאום מצאו את התמונות שלהם, אחרי עדכון של המערכת ההפעלה של האייפון שלהם, פתאום מצאו את התמונות שהם מחקו לפני 6 שנים, ב-2018, מופיעות בראש רשימת התמונות שלהם.
הכיצד?
אז אפל מאוד התנצלו על התקלה, אבל אתה רק יכול לחשוב מה זו התקלה הזו. כאשר אתה מוחק תמונה, היא עוברת לאיזשהו פח מחזור כזה למשך 30 יום, ואחרי זה מופיע שם למעלה, אחרי 30 יום זה יהיה permanently deleted. אז לא permanently ולא deleted, בגלל תקלה, תמונות שנמחקו, ואתה יכול לדמיין איזה סוג תמונות
אנשים ממהרים למחוק. אגב, גם בפייסבוק זה היה, חוקרים העלו תמונות לפייסבוק, שמרו את הלינק הישיר לתמונה עצמה, לא בתוך האלבום של פייסבוק, אלא ממש לקובץ התמונה, מחקו את התמונה, ובדקו וראו שהתמונות נשארות חודשים ואפילו שנים על השרתים של פייסבוק.
או הסיפור שיוזרים צילמו תמונה, ואז חתכו.
צילמת את עצמך מול מגש של בורקס תפוחי אדמה, נועם, וכדי לא להביך את עצמך באינטרנט
אבל
לפני כולם.
אבל הפרצוף שלי יצא ממש יפה בתמונה הזאת.
הפרצוף יצא ממש יפה, אז אתה חותך רק את החלק של הפרצוף, ומשתמש בו בפרופיל שלך בלינקדאין.
ואז מה מסתבר?
מה מסתבר? במספר כלי עריכת תמונות, מרקאפ של גוגל פיקסל, וסניפ אנד סקאץ' וסניפינג טול של ווינדוס, כדי שלא תאבד את הקובץ המקורי, אם אתה עורך אותו, אז הוא
שומר גם את ההיסטוריה, כדי שתוכל לעשות undo.
ובעצם יש לך קובץ כפול, מה שעל פני השטח זה החיתוך, ומה שמאחורי הקלעים זה הקובץ המלא. אז אתה פרסמת את הקובץ החתוך, ומי שהוריד אותו וחקר אותו, ואפילו יש כלי שעושה את זה, יכל למצוא את הקובץ המלא. איזה CVE-2023-210-36, ובגלל המילה קרופ, האירוע הזה זכה לשם אקרופליפסה,
וכך כל העולם עשוי היה להיחשף למגש בורקס תפוחי האדמה.
מביך.
מביך.
כשוטה הכפר של סייבר סייבר, אני יכול בעצמי לספר על כמה מקרים שבהם אני חשפתי על עצמי מידע בטעות. יום אחד פונה אליי מישהו בטוויטר ואומר,
תקשיב, מצאתי קובץ שלך שאתה בטח לא רוצה שיהיה שם.
והוא שלח לי לינק, והלינק הזה היה לקובץ הכנסות שלי, שאיכשהו הורדתי עותק שלו והעליתי אותו לשרת של הבלוג שלי, משום מה, אני אפילו לא יודע איך זה קרה.
הייטק.
אוקיי. ומקרה נוסף זה, יש לי קובץ ששמור באיזשהו ענן, אבל שיתפתי אותו עם הגדרות שיתוף רחבות מדי. אז בעצם כל אחד שהלינק הזה מגיע אליו, יכול להיכנס ולראות את הקובץ במקרה הטוב, במקרה הרע הוא יכול לראות את כל הספרייה ומבנה הספריות. ומקרה שלישי זה שגיליתי שיש לי חשבון, איך קוראים לדבר הזה של מייקרוסופט? וואן דרייב. אתה יודע, הוא עושה לך את זה אוטומטית, ואני נכנס לוואן דרייב ואני אומר, טוב, בחיים לא השתמשתי בזה, ואני מוצא שם דברים מהמחשב שלי. אז כן, לא, זה לא תמיד באשמתנו, וזה אפילו לא תמיד הקרים שפורצים לנו, לפעמים אנחנו פשוט שופכים את זה באינטרנט.
אבל לא רק פריצה לחשבון שלנו, או טעות מצידנו יכולה לחשוף את המידע הזה.
לפעמים זה מישהו שלקח לכם לרגע את הטלפון ושלח לעצמו תמונות, או קיבל מכם תמונות.
הקשר הראשוני הזה
נוצר הרבה פעמים ברשתות החברתיות, כי הרבה יותר קל להשיג חשבון רשת חברתית של מישהו מאשר מספר טלפון. זה כלי מעולה לאיסוף מידע.
ויותר מזה.
זה מקום שבו אנחנו שופכים על עצמנו הרבה מידע, מה השם שלנו, איפה גדלנו, איזה בית ספר.
לפעמים אנחנו שולחים תמונה שלנו, אוכלים בורקס משוקץ.
בורקס פיצה.
טריגר וורנינג. אוכלים בורקס פיצה כזה לבן או בת הזוג שלנו, ואנחנו סומכים עליהם שזה יישאר רק בינינו. ואז יום אחד אנחנו רבים, ואותו בן או בת זוג חולקים את התמונה שלנו, אוכלים בורקס פיצה עם אחרים.
שם.
תמונה שהיא מאוד רגישה ומאוד לא נעימה, שחלקנו עם אדם עליו שמחנו, פתאום עזבה את השליטה שלנו, ונכנסה לשליטה של מישהו אחר. וזה קורה הרבה, זאת אומרת, אנשים אוהבים לצלם את עצמם, אוכלים בורקס פיצה, כדי לפתות בני או בנות זוג, ולא תמיד חושבים על מה יקרה אם אותו בן או בת זוג לא אמינים כמו שהם חשבו. או פרופיל לא מוכר, חשבון שמתחזה לנערה יפת מראה, שולח בקשת חברות לחשבון של גבר צעיר באפליקציות האלה, לפעמים אתה מאשר.
Hey.
ואז הוא כבר חבר של מישהו במעגל החברים, ואז הרבה יותר קל לאשר אותו מסביב.
אז אם אתם מקבלים לפעמים הצעת חברות משונה ואתם מאשרים אותה ולא קורה כלום, יכול להיות שישתמשו בכם בשביל לעבוד על אדם שלישי.
לגמרי, ולהתחיל לפנות אליכם
בקטע פלורטטני של
אתה מכיר את בינה, איזה בורקס פיצה טעים היא הייתה מכינה.
בוא נדבר על בורקס פיצה.
ומפה דברים רק מדרדרים.
היי, אתה אוהב בורקס פיצה? אני אוהב בורקס פיצה.
רוצה לראות את הבורקס פיצה שלי?
רוצה לעלות אליי לבורקס פיצה?
לא.
טוב.
בורקס משוקץ. כמו במקרה על אודותיו סיפרנו בתחילת הפרק, הבחור שנשחט התחיל להתכתב עם איזושהי נערה יפת מראה שהתחילה לפלרטט איתו ושלחה לו תמונות נועזות שלה, כנראה לועסת מאפים עם רוטב עגבניות, וביקשה ממנו גם, והוא בלהט הרגע שלח גם תמונה של מאפה ברוטב עגבניות.
ואז הוא גילה שני דברים עצובים. אחד, שהוא קיבל תמונות של גברת בינה מלאכותית, ולא אישה אמיתית, ובית, שהאדם שאיתו הוא התכתב, רצה אותו רק בשביל הכסף.
סייבר סייבר.
אז כאמור, יש כל מיני דרכים שתוקפים יכולים לקבל גישה למידע שלנו. ומפה בעצם מתחיל מסע, מתחילה איזושהי סאגה שיכולה להיות מאוד קשה ומאוד מטלטלת, בטח לאנשים שזו הפעם הראשונה שלהם, שבה אומרים להם,
או שאתה משלם לי, או שההורים שלך והמשפחה שלך ואולי הבני זוג או בנות זוג והילדים והדודים ו...
אפשר פשוט לפרסם את זה ברשת ו...
אני לא יודע אם כל אחד אכפת לו ממר אברהם ברגליים שאוכל בורקס פיצה, אבל גברת ברגליים אולי תרצה הסברים.
אם אתה לא סלב, האיום הראשוני הוא לחשוף את זה לאנשים שאתה מכיר. אם אתה סלב זה הרבה יותר קל, כי כל אחד יוכל לזהות שזה אתה.
ושם המסע הזה מתחלק לשניים. יש את אלה שנלחצים ומתחילים להתכתב ולהתמקח. והדרישות לפעמים מתחילות, תלוי בבן אדם, אבל מתחילות $1,000, $700, $800, ואחרי שאנשים בוכים ומתחננים שאין להם כסף, זה יכול לרדת גם $300, שזה פחות או יותר המחיר הממוצע למקרה סחיטה כזה, לסחיטה ראשונה.
אתה מקבל את הסחיטה הראשונה בזול.
בהחלט.
זה תעריף מיוחד.
מי שלא משלם, אז לפעמים באמת מוציאים את התמונות האלה למשפחה ולחברים, וזה מאוד 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 לא נעים. ומי שמשלם, בכל זאת עושים את זה, ולוקחים לו את הכסף. ואם מדובר בנשים שנסחטות, הרבה פעמים מבקשים מהם במקום כסף תמונות, ואז הם שולחות תמונות ואז מבקשים מהם כסף, ואז משתמשים בתמונות האלה כדי לפתות גברים אחרים, כדי לסחוט אותם.
ממש אקוסיסטם של גואל.
אקוסיסטם קסום.
אין לך דרך לנצח. אתה לא יכול לסמוך על ההאקרים, כי ההאקרים האלה לא מזדהים.
אין פרצוף מאחורי זה, אין מותג מאחורי זה.
כן, זה לא מותג.
זה הרבה מאוד פעמים אנשים בודדים באפריקה, במזרח אירופה, באסיה, שזו הפרנסה שלהם. ולכן גם הם לא מעורבים בזה רגשית. זה לא שאכפת להם לספר לאחותך איזה בורקסים אתה אוכל.
קבוצות שחיטה גדולות, קבוצות כופרה, קבוצות הקרים רציניות, דווקא כן מקפידות למלא את הצד שלהן בעסקה. אתה משלם כופר, והן מחזירות לך את הקבצים, אותה, את מפתח ההצפנה, ולמה זה? כי כמו בעולם העסקים הלגיטימי, אתה רוצה שיבואו אליך עוד לקוחות. אם יגלו שקבוצה מסוימת סוחטת אנשים, שמה להם כופרה, גונבת להם את המידע, מקבלת את הכופר ואז לא נותנת להם את מפתח הצפנה, מדליפה את המידע בכל זאת או מוכרת אותו, אין סיבה לקורבן הבא לשלם, כי הוא יודע, אוקיי, יש להם את המידע שלי, הם חסמו את המחשבים שלי, אבל אם אני אשלם להם, המצב שלי לא ישתפר.
זה בדיוק עניין של מיתוג. אתה ממתג את עצמך ככנופיית פשע מרושעת אמינה.
כבוד של גנבים.
כבוד. אתה אומר,
אתה תשלם לי, אני לא אפרסם את המידע שאף אחד לא צריך לדעת.
אתה משלם, וזה באמת קורה, הכל טוב.
אבל כמות מאוד גדולה של חברות שנפלו קורבן לכופרה, לרנסומוור, ושילמו, נופלות קורבן לכופרה פעם שנייה. משתי סיבות. אחת, כנראה שההבטחה שלהם לא כל כך טובה, ושתיים, יודעים שהם משלמות.
ואותו דבר כאן. ברגע שענית, אז קודם כל,
סימנת את עצמך כמישהו שקיים, שהאימייל שלו קיים,
שהוא בלחץ.
קרא את זה, שהוא בלחץ.
ובן אדם שמשלם פעם אחת, נכנס לרשימת קורבנות משלמים, הוא הופך למטרה יוקרתית יותר, עבור אותן כנופיות רשע ופשע.
זה כמו ללחוץ על לינק להסרה בספאם, לחצת על הלינק, יודעים שהאימייל שלך פעיל, יודעים שקראת והשקעת, אתה תתחיל לקבל הרבה יותר ספאם.
מה שכן, לפעמים, כשלא עונים, הפושעים פשוט ממשיכים הלאה.
העלות של לנסות לפנות אליך שוב ולנער אותך כאשר לא ענית בפעם הראשונה, היא יותר מדי גבוהה, אפשר פשוט לפנות לקורבן הבא.
נכון. וכמה שזה קשה לקבל וקשה לשמוע, ההצעה שלנו היא על אף הסיכון לא לשלם. ההמלצה הזאת ניתנת בלב מאוד 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 כבד, כי קיים סיכוי לא מבוטל שהתמונות האלה כן ידלפו, הסרטונים האלה כן ידלפו.
אבל אם נסתכל על זה מנקודת מבט של תורת המשחקים, יש למישהו שאתה לא מכיר תמונות שלך. הוא אומר לך,
תשלם לי, והכל נעלם, את all goes well.
אתה משלם לו? האם הוא יעמוד במילתו? לא ידוע.
אגב, כנראה שלא. כמעט תמיד זה לא נגמר שם.
עכשיו, אם אתם משלמים, אז גם הפסדתם את הכסף, גם סביר להניח שהתמונות האלה לא ימחקו. אם לא שילמתם, יש סיכוי שההאקר ידליף את התמונות, אבל ברגע שהוא ידליף אותם, זהו, זה הסתיים הקטע של הסחיטה, כי התמונות כבר בחוץ, וגם יש סיכוי שהוא ימשיך הלאה, כי כאמור, יותר פשוט למצוא עוד קורבן, מאשר לשכנע האדם שהוא לא קורבן, להפוך לקורבן.
סייבר, סייבר.
אנחנו רוצים לתת פה כמה טיפים, מה לעשות, במידה וכזה דבר קרה, ואיך אפשר לצמצם את הסיכוי שדבר כזה יקרה. אז כדי לצמצם את הסיכוי, קודם כל, תעברו על הגדרות הפרטיות בכל השירותים שאתם משתמשים, ותורידו את זה למינימום. זאת אומרת, רק אם אתם explicitly,
באופן מוצהר ומודע.
אתם אומרים, אני רוצה לחלוק את תמונת הבורקס שלי עם עידו, רק אז התמונה הזאת תשותף עם עידו, ולא התמונה שלי פתוחה לכולם, אלא אם אני משנה את זה.
ברירת המחדל בניגוד למה שהרשתות החברתיות מנסות ללמד אותנו, צריכה להיות סגור, למעט אם החלטנו לפתוח. אתה לא יכול לראות, למעט אם אישרתי לך.
כדאי ללמוד ולהתאמן על זיהוי של ניסיונות פישינג, ניסיונות דיוג.
שלחתי לך קוד בוואטסאפ, אתה יכול לשלוח לי אותו, זה בטעות, ממש בטעות, אני מצטער, זה לא יקרה יותר, רק תשלח לי את זה הפעם
וככה משתלטים לך לחשבון, או...
תראה מה מצאתי, תלחץ פה, תוריד את התוכנית, תראה איזה יופי זה, יש פה למורים משתזפים בשמש.
יש כלים שכדאי ללמוד להשתמש בהם, אפשר ללמוד עליהם עוד באחד מכמה פרקים לדעתי שעשינו של קריפטו פארטי, שמסביר על תקשורת בטוחה והיגיינה טובה ברשת.
פרק 36, הפתרון למעקב בחסות הקורונה, קריפטו פארטי.
מכיוון שרוב מקרי הסחיטה האלה מתבצעים ברשתות החברתיות, אפשר וצריך לדרוש מהרשתות החברתיות לעשות יותר, לעשות הרבה יותר. אם אנחנו הולכים לווקטור הכניסה הזה לרשתות החברתיות, ואנחנו דורשים מהם, תעשו יותר. וזה יכול להיות אפשרות לזהות תמונות ידועות. אותה תמונה משמשת לסחיטה של הרבה מאוד פרופילים. הרשתות, יש להם את הכלים לזהות את התמונה הזאת, לזהות שמדובר בניסיון סחיטה ולעצור את זה במקום, או אפילו לתת לך הודעה.
שים לב, פנייה כזו משמשת פעמים רבות לניסיונות סחיטה. אל תחלוק מידע, האם אתה רוצה לדווח.
או למשל, רשימת החברים, אתה יכול להפוך אותה לפרטית, אבל ברגע שמישהו נהיה חבר שלך, אין לך דרך להסתיר ממנו את רשימת החברים. זאת אומרת, אם אפילו אחד מהחברים שלך נפל ואישר פרופיל של, של אדם מרושע כזה, הוא פתאום מגיע אליך, והוא רואה עליך הרבה מאוד מידע.
ככה עבדו קיימברידג' אנליטיקה גם.
נכון. וכאשר אתה קטין, או אתה פלטפורמה שנותנת שירות לקטינים, אין סיבה לחשוף את רשימת החברים שלהם.
לאף אחד אין סיבה לחשוף את רשימת החברים שלו.
אפילו כברירת מחדל, תשאיר את זה סגור. אם יש קטין שרוצה שכל העולם יראה את רשימת החברים, שיפתח את זה, אבל כברירת מחדל, מה שרוב האנשים מתכוונים אליו, אל תחשוף את זה. הפניות האלה גם הרבה מאוד פעמים, הן מתחילות בצורה אוטומטית. זה באמת דברים מאוד פשוטים. הדפוסים האלה ניתנים לזיהוי, וככל הנראה גם מזוהים על ידי הרשתות החברתיות, אבל מעט מאוד נעשה כדי לטפל בהם, מכל מיני סיבות.
אנחנו יכולים להבין שיש להם אינטרס שלא יהיו מגבלות, תהיה חוויה בלי חיכוכים.
זה לא רק זה. האינטרס של הרשתות האלה זה שתבלה כמה שיותר זמן בפלטפורמה שלהם, ואם אתה מבלה זמן בפלטפורמה שלהם בלראות מתכונים של פתיתים, או בלהיות נסחט על ידי פושע אלבני מרושע, זה לא אכפת להם. אתה עדיין מבלה זמן בפלטפורמה שלהם. גם הדרך לדווח על ניסיונות סחיטה כאלה, הדרך לטפל בניסיונות סחיטה כאלה, עם כל הרגישות הנדרשת פה, זה דברים שכמעט ולא נעשים, ובטוח לא מתוקשרים למשתמשים על ידי הרשתות החברתיות.
הן לא רוצות להודות ולתת נשק למתנגדים שלהם, ולהגיד קורים אצלנו דברים נוראים.
לקטינים.
לקטינים אפילו. זה כמו שאתה תהיה יצרן מכוניות, ותגיד אני לא מעוניין לשים קריות אוויר, כי זה רומז שמכוניות מתנגשות ומתרסקות.
רחמנה לצלן.
כן.
זה סוג של לא להסתכל על הטרומבונים, כמו שאמר ריכרד שטראוס.
סייבר, סייבר.
אבל אולי כדאי גם להתייחס לעובדה שמרק צוקרברג לא מעלה תמונות של הילדים שלו לפייסבוק. אז אם מרק צוקרברג, שיודע מה פייסבוק עושה עם התמונות האלה, לא מוכן להעלות תמונות לאינסטגרם או לפייסבוק, או לכל אחת מהמערכות שתחת שליטתו, למה שאתם תעשו את זה בשם השם?
זה כלל טוב כשאתם צריכים להשתמש באיזה מוצר, זה נקרא Eat Your Own Dog Food.
לכלב שלי, קניתי דוג לי.
האם היצרן משתמש במוצר של עצמו? האם הוא סומך על המוצר של עצמו? האם המוצר של עצמו מספיק טוב בשביל שהוא ישתמש בו?
וזה מרק צוקרברג, אבל טיק טוק. למה בשם השם שמישהו ישתמש בזה, עם סין, מדינה שלמה, אם הטיק טוק אוסרת על אזרחיה להשתמש בטיק טוק.
יש להם גרסה משלהם.
אז למה שאתם תעלו לשם את העניינים שלכם? את בורקס הפיצה הפרטי והאישי שלכם.
אבל יש שם סרטונים ממש מעניינים.
אם היצרן לא אוכל את אוכל הכלבים של עצמו,
דוקלי, איך זה טוב, אה?
אל תהיו אתם הכלבים.
יופי כלב לב.
סייבר סייבר.
אבל מה לעשות כאשר חלילה דבר כזה קורה לכן? קודם כל, מאוד 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 קשה לגרום למשטרה לעשות משהו.
כן, המשטרה לא אוהבת להתעסק בעבירות מין בעולם הפיזיקלי, אז היא בטח ובטח לא ממש מתעניינת בעבירות בעולם הווירטואלי.
זה לא רק זה, זה עניין של... זה לא תחום השיפוט שלה. מישהו מאלבניה מנסה לסחוט את הדעת, כמה ניירת צריך למלא כדי להגיע אחרי זה לאלבניה, בהנחה שאתה אפילו יודע שזה אלבניה. אם אתה לא יודע מי זה, הסיכוי שהמשטרה כן תדע או כן תעשה משהו נמוך מ...
יש סיכוי טוב שמי שתגיע אליו להגיש את התלונה לא כל כך יבין על מה אתה מדבר. מה זה? סנאפצ'אט? מה זה? מה?
ויותר מזה...
רילס? אמרת רילס?
זה גם הרבה פעמים, לפי מידע שמגיע אלינו, זה מגיע למקומות של...
רגע, אבל את שלחת לו את התמונה?
האשמת הקורבן. קלאסיקה של התמודדות עם עבירות מין.
והתלונות האלה באמת הרבה מאוד פעמים הולכות לפח.
אנשים שזה קרה להם מאשימים את עצמם, למה שלחתי תמונה, למה לא נזהרתי. ובכן, לא נזהרתם? כדאי להיזהר, למדו את החברים שלכם, את הילדים שלכם, את יקיריכם, את בני משפחותיכם להיזהר, אבל זה לא אשמתכם.
זה בהחלט לא אשמתכם.
וזה עדיין לא אומר שמותר לעשות נגדכם פשע.
יש בארץ, חוץ מהמשטרה כמובן, שעליה אנחנו ממליצים בכל פה, שלושה גופים שיודעים ומומלץ לפנות אליהם. אם אתם קטינים, או אם הפגיעה מתבצעת בקטין, תפנו ל-105. 105 מוקד של המשטרה לטיפול, ויש להם גם את הידע וגם את היכולות לעשות את זה. לאיגוד האינטרנט יש קו חם.
קו הסיוע לאינטרנט בטוח.
ויש אפילו טופס באתר שאפשר למלא, והם מדווח מוכר לרשתות החברתיות. זאת אומרת, אפשר דרכם לגרום לסגירה של פרופילים או להורדה של מידע, והם עושים עבודה טובה מאוד. ואחרון, יש עמותה שנקראת מעט, שמורכבת ממומחים ועורכי דין וחוקרי סייבר, שיעזרו בכל התהליך הזה של טיפול משפטי, טיפול פורנזי, לנסות למצוא מי עומד מאחורי ניסיון הסחיטה הזה, כי הרבה מאוד פעמים אלה כן אנשים שאנחנו מכירים, ואחר כך הם ידעו לקחת אותנו יד ביד ולעזור לנו לעבור גם את הדבר הזה. אלה שלושת הגופים בארץ שאנחנו מאוד ממליצים להשתמש בשירותיהם, גם בזמנים הלא פשוטים אחרי ניסיון סחיטה כזה. את כל המידע כמובן אנחנו נשים
בהערות התוכנית. ומלבד כל הדברים האלה, דברו עם מישהו, תפנו למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. אמנם מדובר במשהו וירטואלי ובתמונות ואף אחד לא פגע בכם פיזית, אבל זו עדיין פגיעה מינית, זה נחשב גם עבירת מין לפי החוק בישראל, להפיץ תמונות עירום של מישהו בלי רשותו.
בטח של קטינים, שזה כבר נכנס לקטגוריה אחרת לגמרי.
דברו עם היועץ או היועצת בבית ספר, עם הפסיכולוג.
דברו עם ההורים.
תבינו שאתם לא אשמים במה שקרה, ושעדיף שההורים שלכם ידעו ויתמכו בכם, מאשר שיהיה לכם סוד מהם ותחזיקו אותו ותרגישו אשמים והם לא ידעו למה אתם בדיכאון במצב רוח כזה.
אם אתם הורים,
אני אתן לך כי אני על הורה.
תרד מההורה. אם אתם הורים, תדברו עם הילדים שלכם, תסבירו להם את העקרונות של פרטיות. תסבירו להם את העקרונות של מה זה אומר להשתמש במכשיר אלקטרוני כדי לצלם את עצמם. מה זה אומר לחלוק את המידע הזה. אם לא נעים לכם לדבר איתם, תשמיעו להם את הפרק הזה. אבל מאוד 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 חשוב שידעו שכל מה שהם עושים, כל מה שהם מצלמים, בהגדרה הוא ציבורי. ואם הם לא רוצים שמשהו יהיה ציבורי, שלא יצלמו. ואם הם צילמו, שיהיו מוכנים להתמודד עם ההשלכות של זה, ומאוד מאוד חשוב שידעו שאתם יחד איתם.
זה מסר חשוב להורים ובכלל משתמשי טכנולוגיה, אבל זה גם מסר מאוד עצוב. כי אנחנו בעצם נותנים לרעים לקבוע איך אנחנו נתנהג, מה אנחנו נעשה ואיך אנחנו נתקשר עם אנשים אחרים, וזה עצוב, אבל זה העולם. זה העולם שאנחנו נמצאים בו. האינטרנט הומצא בקטע אידיאלי כזה של המידע רוצה להיות חופשי ואנשים רוצים לעזור זה לזה, וחלק מהבעיות הטכנולוגיות הסייבריות של האינטרנט ושל הכלים השונים, זה בדיוק צורת החשיבה הזאת, שאין תפיסה של אנשים רעים בצד השני. האינטרנט הוקם בין אוניברסיטאות וכולם חוקרים ורוצים לעזור אחד לשני. זה לא המצב.
אבל זה המצב האנושי. המצב האנושי הוא לדעת, להכיר את הסביבה, להכיר את חוקי הטבע שמסביבנו, ולדעת להתאים את עצמנו אליהם. ובמקרה של האינטרנט, כן, יש גם אנשים רעים, וכדאי להכיר את היכולות, כדאי להכיר מה הם יכולים לעשות ומה הם לא יכולים לעשות, ולבחור איך להתנהל.
פרק עצוב ובלי בדיחות אבא.
כמעט.
אבל כן. ועוד סיפורים על סחיטה מינית, על סקסטורשן.
פרק 83, הלוואה בריבית פרוצה.
סייבר סייבר, פודקאסט על הקרים ומאפים. מגישים נועם רותם ועידו קינן. האזנה לפודקאסט סייבר סייבר בכל היישומונים. podlist.net/cybersyber. הערות התוכנית, חדשות וכתבות, cybersyber.co.il. צרו קשר, 055-277-6766. אס-אמסים בהודעות קוליות בסיגנל, וואטסאפ, בטלגרם. או באימייל, cyber@cybersyber.co.il. סייבר סייבר הוא הפקה של מעבדות סייבר סייבר לאבס. רן פרזיק, רן לוקר ונועם רותם. פודקאסטיקו, עומר סנש ועידו קינן. בחדר 404. עריכת סאונד, גיא גרמן. מוזיקת אותות, רנזר. מוזיקת פרסומות, פריק, ישיון, CC BY. אולפן, שם הפודקאסטים ביצירות סאונד. קריינות, גיא גרמן וקרי וייציג סי. זאת אני.
סייבר סייבר נועם רש.
סייבר סייבר עידוק.
אתה זוכר את הפרשה של תמונות עירום של פריס הילטון, שאני חושב שזה היה לפני שנות ה-10, בשנות ה-0 של האלף הנוכחי, ב-2004.
לא, זה היה ב-2012 לדעתי.
זה 2012, אוקיי. וזה מצחיק.
אני אומר את זה בביטחון כאילו אני זוכר.
כן, אז הנה אנחנו נשאל את חברינו מנוע חיפוש. למה כל כך קשה... אני עכשיו מחפש את זה, ואני כותב Paris Hilton Nude Photos Leaked. אתה חושב שאני מקבל ידיעות חדשותיות בנושא?
אני מאמין שלא.
2004.
2004, וואו. איך שהזמן רץ שנהנים. אבל אנחנו סוטים.
סייבר סייבר, ולהשתמע.